טוב, שלום רבותיי, אנחנו היום מתחילים את הפרק הראשון בסוגיית הגאולה, כפי שהקדמנו אתמול הקדמה כללית ונגענו במה שנגענו אתמול, והסימן גאולה הראשון הוא קיבוץ גלויות. אולי עוד איזושהי הקדמה כללית. כפי שראינו אתמול בתוכן של הפרק הזה, אז לפחות לפי איך שזה הדברים מסודרים פה, אפשר גם לסדר אותם אחרת כמובן, אנחנו רואים בעצם שני סוגים של סימני גאולה. שנייה. שני סוגים של סימנים. מצד אחד, תודה רבה, שני סימני גאולה חיוביים, שהם לכאורה נראים טבעיים. כלומר, אם גאולה, זה כמו שדיברנו אתמול, עולם שהגרעין והפרי מתאחדים, שהמוצא, נקודת המוצא והמטרה והתכלית מתאחדים, אז ממילא הגילויים הראשונים של האומן באומנות ועוד לפני האומנות, שזה ישראל במובן הכפול שלו, שזה עם ישראל וארץ ישראל, ברור שכשיש מפגש בין עם ישראל לארץ ישראל ועם ישראל חוזר לארץ ישראל וארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, נראה את זה בהמשך. אם כן, עם ישראל פורח על ידי שהוא חוזר לעצמו ולארצו, וארץ ישראל פורחת על ידי זה שהיא מוציאה מעצמה את מה שיש בה ומראה פניה לעם ישראל. זה ברור, שני הסימנים האלה הם סימני גאולה ברורים. כי אם גאולה זה עולם שהולך לייעוד שלו, לתכלית שלו, אז ברור ששני הסימני הגאולה האלה זה בעצם ביטוי של הייעוד, זה ביטוי של התכלית. אבל יש סוג שני של סימני גאולה, כפי שמופיע כאן בפרק הזה, נקרא רק את הכותרות או את תתי הנושאים, צרות וחבלי משיח, מלחמות ובעיות ביטחוניות, בעיות כלכליות, בעיות דתיות, מוסריות, משבר ערכים, הנהגה במרכאות חילונית וכו'. לכאורה, כל המעמדים האלה או המצבים האלה שהם סימני גאולה, נראה בהמשך, לכאורה זה נראה דבר תמוע, כי לכאורה נראה שסימני הגאולה האלה הם בעצם לא רק שלא מקדמים את העולם למטרתו, אלא גורם לו נסיגות. כלומר, אם העולם הזה הוא נקודת מוצא, תהליך, נקודת מטרה, התהליך אמור להביא אותי מנקודת המוצא, נקודת המטרה. אז סימני גאולה חיוביים, כמו גאולת הארץ וגאולת העם, או גאולת העם וגאולת הארץ, קיבוץ גלויות וארץ ישראל פורחת, זה אפשר להביא. זה פשוט. זה, ככה זה צריך להיות. אבל סימני גאולה שלכאורה נראים שליליים, ולכאורה נראים כמרחיקים אותנו מהמטרה, לכאורה זה מוזר. זה, גם זה סימני גאולה. אז אנחנו, מה? כמו שאמרנו, למשל צרות. עולם מתוקן זה עולם שבו אין צרות. אז הייתי אומר ככה, אם הייתי ילד, הייתי אומר ככה. תחילת העולם זה הרבה הרבה צרות, אמצע העולם זה צרות בינוניות, סוף העולם זה אין צרות. העולם הולך ונגאל, הולך ומתקן, לכאורה. ופה אנחנו רואים לכאורה סימנים הפוכים. אלא כמובן שהתשובה היא שכנראה ההופעות החיצוניות של סימני הגאולה האלה שנראים לנו שליליים, בשורש הפנימי שלהם יש כנראה ערך חיובי שצריך לצאת אל הפועל, כנראה בדווקא על ידי השליליות החיצונית הזאת. ובזה אנחנו נעסוק יותר מאוחר. בכל אופן, כרגע אנחנו הולכים לעסוק בשני סימני הגאולה החיוביים, שהם בעצם הגילוי הראשוני של האומן באומנות, עם ארץ בגרעין, בסגולה ובבחירה, כנסת ועם, כמו שדיברנו, או כנסת וארץ. ומה שנעשה בשלב הראשון זה פשוט קצת אינפורמציה, כלומר קצת ליקוט מקורות, החל בתורה, המשך בנביאים ובכתובים, קלה בחזל, לראות שבאמת קיבוץ גלויות זה סימן שהגיע זמן גאולה. בסדר, אז כרגע אנחנו מתחילים איזשהו לימוד של בקיאות, של פשוט איסוף נתונים. כן.
יש, נגיד בהלכה, יש דברים מזורים, אחרי זה כן, אחרי זה סימני גאולה, סימני גאולה.
שואל גלעד, שאלה חשובה. אני מנסה קצת לארגן את השאלה אולי בסגנון קצת אחר. לגבי הלכות יחיד, מצאנו שולחן ערוך. האם לגבי הלכות ציבור, יש שולחן ערוך? אז באופן עקרוני, כמעט ואין. יש לנו כמובן את דברי הרמב״ם בהלכות מלכים, ובמקומות אחרים, אבל בעיקר בלכות מלכים, ששם הוא עוסק בענייני גאולה. ויש לנו מקורות שנוגעים בנושאים האלה, אבל הם מובאים בתחומים שונים. למשל, בהלכות שבת, בהלכות תרומות ומעשרות, למשל, ברמב"ם, גם בשולחן ערוך. עכשיו, לחלק מהם אנחנו נגיע בהמשך. למשל, בסוגיה שדיברנו, אם אתה זוכר, בסוגיית ארץ ישראל והחשיבות לעלות לארץ וכו', אז ראינו למשל אז את השולחן ערוך, ראינו את הגמרא מסכת כתובות, ראשונים אחרונים, אז דרך אבן העזר, הלכות אישות או הלכות כתובות, ראינו עד כמה ארץ ישראל היא חשובה. אז זה לא הלכות ארץ ישראל, זה הלכות... מה?
הלכות היסטוריה.
אוקיי, אז באופן עקרוני, המקור ההלכתי, נגיד, הבהיר לדבר הזה, זה הרמב״ם בהלכות מלאכים. אנחנו ניגע בו, ניגע בכמה סוגיות שם, אבל באופן... בכביש עוקף, זה מופיע גם במקומות אחרים. עכשיו, אני אגיד את זה גם אולי קצת יותר חד. כשאנחנו היינו בגלות, פחות נדרשנו לטפל בהלכות ציבור, כי לא היה ציבור. כשרות מטבח, תמיד הייתה. טהרת המשפחה, תמיד הייתה. שמירת שבת, תמיד הייתה. שולחן ערוך, אורח חיים, אבן עזר, חושן משפט וכו', תמיד היה. אבל הלכות מדינה לא היה. לכן הלכות מדינה, הרמב״ם כתב אותם בתמצית, והם בעצם הולכים ונכתבים בדורות האחרונים. למשל, האם להגיד הלל ביום העצמאות? זה הלכות מדינה, זה הלכות ציבור. אז היום ברוך השם יש מלא ספרות על זה, שוטים, ספרים וכו'. אבל נגיד לפני, אני אומר את זה בצורה מצחיקה, כן? לפני 63 שנה, לא היה הלכות יום העצמאות, כי פשוט לא היה יום העצמאות. עוד לא הייתה מדינה. אז לא נשאלה שאלה אם להגיד הלל, כי עוד לא פגשנו את הנקודה הזאת, את העניין הזה, את הנושא הזה. אז ההלכות האלה הולכות ונכתבות. התמצית נמצאת ברמב״ם.
אבל מי שקודם את ההלכות
האלה
לרוב
זה אנשים
שמאמינים בזה.
או שלא. אוקיי, אז מה שאנחנו ננסה, גלעד, אתה צודק, מה שאנחנו ננסה, כאן לראות מקורות, שאני מקווה שהם יהיו מאוד מסודרים ומאוד ברורים, וכנראה שעל פי המקורות האלה ככה הלכה. חלק מהמקומות נראה בפועל שככה הלכה, חלק מהמקומות נכתבו, יכתבו ספר הלכה. למה אין? יש המון. יש המון. יש היום ספרות רבה מאוד. אתה יודע מה? סתם ניקח דוגמה. משפט עברי, בסדר? משפט עברי שזה סוגיה שקשורה בעיקר ללכות מדינה, זה לא רק ללכות שטיבל בפולין. זה ללכות מדינה. איך צריך להתנהל? איך צריך להתנהל בית המשפט הישראלי? נכתבו עד אנציקלופדיות, לא ספרים. לכן הסוגיות האלה אלה סוגיות ארוכות. יש מי שרוצה. אז יש בספרייה פה, יש מדפים שלמים שעוסקים בנושאים האלה, בהלכות מדינה. כרגע אפשר להזכיר אולי לפחות סדרה אחת של ספרים שעוסקים בסוגיות מאוד מאוד, מאוד, מאוד מעשיות, מאוד הלכתיות, מאוד פרקטיות, בעניינים שקשורים לציבור, לא רק, אבל גם. יש סדרה שנקראת תחומין. יש כ-20-30 כרכים כבר כמה? נראה לי קרוב ל-30 כרכים. ויש שם מאמרים רבים מאוד מפוזרים על פני כל הכרכים האלה בהלכות מדינה. הרב גורן כתב הלכות מדינה. ודאי, המון, המון ספרים. המון ספרים. כדאי ללכת אולי, אולי כדאי לעשות איזשהו סיור פעם בספרייה של רבע שעה, ולראות את הספרות הזאת. כמובן, היא הולכת ונכתבת כל הזמן. אז אולי זאת אחת הסיבות שגם הפוסקים בהלכות שבת, לכאורה הם נראים הרבה יותר מרובים מאשר הפוסקים בהלכות מדינה. למרות שהלכות מדינה זה הרבה יותר עקרוני. זה כלל ישראלי, זה ציבורי. בלי לזזל בהלכות שבת. חס ושלום. טוב, אבל בואו נלמד בצורה מסודרת ונראה לאן נגיע. אם כן, קיבוץ גלויות... זה אחד מסימני הגאולה. מי שזוכר אתמול, אז התחלנו את הסימן הזה, או נקודה מסוימת בסימן הזה, כפי שמופיע בפרשת ניצבים, פרק למד בתורה, שהנציב קורא לפרשייה הזאת, כמו שהזכרנו אתמול, פרשיית הגאולה. בואו נקרא את הפסוקים, דברים פשוטים, קצת בקיאות עכשיו אנחנו נעשה. עמוד 53, אומר הנציב, ציטוט, פרשה זו, פרק למד, ספר דברים. פרשה זו, אין פה. איזה תראי? לא. פרשה זו היא פרשת הגאולה. נבואה ברורה איך יהיה סדר הגאולה העתידה בפרטות. כן, זה לא רק שזה הפרשייה הזאת שבפרק למד, פרשת ניצבים, לא רק שהיא פרשייה שמתארת באופן עקרוני את הגאולה, אלא גם באופן פרטני. ונראה בהמשך, אמרנו אתמול שנתעכב יותר על הסדר בפסוקים, על הדיוק בפסוקים וכו'. בכל אופן, לענייננו, משמעותנו עכשיו, זאת נקודה אחת מרכזית, להוכיח שקיבוץ גלויות זה סימן גאולה. אז כבר אתמול ראינו שבפרק למד, פסוקים ג' ד', ישנם שני פסוקים שיגידו, שאומרים מפורש, שכשעם ישראל, ונראה בהמשך כמו שדיברנו, ישיב אל לבבו, וישוב עד השם אלוקיו, ואנחנו עוד נגדיר מה זה להשיב אל הלב, ומה זה לשוב עד השם אלוקנו, ונראה בהמשך בצורה יסודית מאוד, בעזרת השם, האם יש הבדל בין לשוב עד השם, לבין לשוב אל השם, כי פה בפסוקים האלה בשלב הזה, לפני פסוקים, פסוקים א' ב', שם לא מצאנו שהתורה אומרת שתהיה תשובה שתכלול קיום מצוות. מה שאין כן בסוף הפרשייה הזאת, אחרי שעם ישראל מגיע לארץ ישראל, שם כן כתוב שהתשובה היא תהיה, שם כתוב ושבת אל השם אלוקיך וכו', ושם כן כתוב שהתשובה היא תהיה קיום מצוות. אז עוד נדבר על זה, זה כרגע לא הנקודה שבה אנחנו מתמקדים. בכל אופן ראינו אם כן שני פסוקים שעוסקים בקיבוץ גלויות. בואו נקרא, והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה, פסוק א', פסוק ב', והשבועות האלה לבביך בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוהיך שמה, ושבת עד השם אלוהיך, ושמעת בקולו וכו'. אולי לא דייקתי את החלוקה בפסוקים א' ב', צריך להסתכל שם. בכל אופן, פסוק ג', ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוהיך שמה. זה אמרנו אתמול, פסוק כללי. פסוק יותר פרטי, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוהיך ומשם יקחך. אז ראינו שזה לא רק כלל ופרט, כלומר פסוק כללי ואחרי זה יותר מדויק, אלא כנראה מדובר על שני שלבים בקיבוץ גלויות של שני סוגי גלויות שונים. תהיה גלות, או תהיה גאולה מגלות, קיבוץ גלויות מגלות, נקרא לזה רגילה, החל ברמה הגיאוגרפית, כמו שדיברנו אתמול, וכלה ברמה, איך נקרא לזה, דתית, רוחנית, ישראלית, ויהיה קיבוץ גלויות שהוא קיבוץ גלויות יותר מסובך, שהוא כנראה שלב ב', שהוא קיבוץ גלויות של הנידחים. לכן פסוק א' מדבר על קיבוץ גלויות, נקרא לזה ככה, של הקרובים, של הרגילים, מעם ישראל, ואחר כך יהיה קיבוץ גלויות של הנידחים, בין הנידחים גיאוגרפית, בין הנידחים, שלא יהיה ברור אם הם יהודים, וכו'. בכל אופן, ענינו, דיברנו על זה אתמול. אני לא אשם. ברוך הבא. השיעור הזה הוא שיעור יום-יום, הוא מיועד בעיקר, אולי רק, למי שהיה פה יום-יום. ברוך הבא לשיעור, אבל אני לא יכול לחזור על אתמול ושלשום וכו'. אם כן, כבר בתורה אנחנו רואים בפרק למד את הנקודה הזו שקיבוץ גלויות זה סימן גאולה. הלאה. בואו עכשיו נעבור ככה במהירות, יש עוד הרבה מקורות רבים בנביא, כאן יש ליקוט חשוב, אבל חלקי, כן?
הכפילות של המילה ושב.
נדבר על זה, בואו נשמור את זה לדיון, אנחנו נגיע לשאלה הזאת בסוגיית גאולה ותשובה. סוגיית גאולה ותשובה, נדון בזה בצורה מסודרת. בסדר? הלאה, ספר ישעיהו פרק ממתת. כה אמר השם בעת רצון עניתיך. וביום ישועה עזרתיך, ואת צורך או ואת צורך ואתנך לברית עם להקים ארץ, להנחיל נחלות שוממות, לאמור לאסורים צאו, לאשר בחושך יגלו. הנה אלה מרחוק יבואו, והנה אלה מצפון ומים, ואלה מארץ סינים. רונו שמיים וגילי ארץ, ופיצחו ערים רינה, כי ניחם השם עמו, ועניו ירחם. פסוקים אולי קצת יותר ברורים. ואתה אומר, ציון עזבני השם והשם שכחני. אומר הקדוש ברוך הוא, שאי עינייך סביב, שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו באו לך, חי אני נאום השם, כי כולם כעדי תלבשי ותקשרים ככלה, כחורבותייך ושוממותייך וארץ הריסותייך, כי אתה תצרי מיושב ורחקו מבלעייך. וכולי, פרק נ' ד' קוני הכרה לא ילדת פצחי רינה וצהלי, לא חלה כי רבי בני שוממה בבני בעולה אמר השם, הרחיבי מקום אוהלך, ויריות משכנותייך יתו, אל תחסוכי, אעריכי מתארך ויצודתייך חזקי. כי ימין ושמאל תפרוצי, וזרך גוי מירש, וערים נשמות יושיבו. ברקע קטון עזבתיך, וברחמים גדולים אקבצך. פרק סמך אולי הוא אחד המקורות, שעוסק בענייני גאולה וקיבוץ גלויות. קומי אורי כיבה אורך, כי ופוד השם עלייך זרח. שאי סביב עינייך וראי כולם נקבצו באו לך. בנייך מרחוק יבואו, רחוק גיאוגרפית, רחוק מנטלית, רחוק רוחנית וכו'. ובנותייך על צד תאמנה. טוב, יש עוד מקורות אחרים, אבל רק כדי להיפגש קצת עם הדברים. ירמיהו, ספר ירמיהו פרק ג'. ואני אקבץ את שארית צוני מכל הארצות אשר הדחתי אותם שם, והשיבותי את עין על נביהן ופרו ורבו. לכן הנה ימים באים נאום השם לא אלו, ולא יאמרו עוד חי השם אשר אלה בני ישראל מארץ מצרים. כלומר, קיבוץ גלויות של יציאת מצרים, הוא יהיה קטן לעומת קיבוץ גלויות של העת הזו. חז"ל דנים, מה זה בדיוק לא יאמרו עוד? האם זה בכלל, או האם זה יחסי? כי אם חי השם, אז מה כן יאמרו? כי אם חי השם אשר אליו אשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר ידחתים שם, וישבו על אדמתם. פרק למד. כי הנה ימים באים נאום השם אלוקים, ושבתי את שבות עמי ישראל ויהודה אמר השם, והשיבותים אל הארץ ושנתתי לאבותם וירישוע. ואתה אל תירא ויעקב נאום השם, ואל תחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק ואתזרעך מארץ שבים. כה אמר השם, הנני שב שבות על יעקב ומשכנותייך ארחם, ונבנתה עיר על תהילה, וארמון על משפטו ישב. פרק למד אלף, אולי זה המקור הכי ברור בספר ירמיהו. עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל, עוד תעדי תופייך ויצאת במחול משחקים, עוד תיתי כרמים בערי שומרון, נטעו נותנים וחיללו, כי יש יום קראו נוצרים בהר אפרים, קום ונעלה ציון אל השם אלוקינו. ככה אמר השם, רונו ליעקב שמחה וצלו בראש הגויים, השמיעו הללו ואמרו, הושע השם את עמך את שרית ישראל, הנני מביא אותם מארץ צפון, וקיבצתי מירכתי ארץ, בם עיוור ופיסח הרב יולדת יחדיו, קהל גדול, ישובו הנה. שימו דבר השם גויים, והגידו באים ממרחק, ואמרו, מזרי ישראל לקבצנו, ושמרו כרועי עדרו. כפדה השם את יעקב וגיעלו מיד חזק ממנו. ופסוקים כולנו מכירים בעל פה, כה אמר השם, קול ברמה נשמע נהי וכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה לי נחם על בניה, כי איננו. כה אמר השם לרחל, מיני קולך עם בכי ונח מדימה, למה? כי יש שכר לפעולתך. איך את יודעת? נאום השם, איך את יודעת? ושבו מארץ אויב. ויש תקווה לאחריתך נאום השם ושבו בנים מגבולם. כמובן כל פסוק פה וכל חלקי פסוק פה מדויקים, אין פה כפילויות, אין פה חזרות מיותרות, אבל אנחנו רוצים רק לראות את הכיוון העקרוני. ספר יחזקאל גם כמה מקורות, שני המקורות אולי הכי ברורים, פרק ל"ו, פרק ל"ז. פרק ל"ז, חזון העצמות היבשות, סימנך ז"ל, ל"ז ז"ל, זכרונם לברכה. אז קודם כל פרק יחזקאל, ספר יחזקאל פרק ל"ו. ואתם הרי ישראל, ענפכם תיתנו ופריכם תישאו, לעמי ישראל כי קרבו לבוא. אנחנו נדבר על הפסוק הזה, כי הפסוק הזה בעצם כולל בתוכו את שני סימני הגאולה החיוביים הראשונים. קודם כל, ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה. אמר רבי אבא בגמרא מסכת סנהדרין, נראה בהמשך. ואתם ערי ישראל, אם אינני טועה זה טעות דפוס, זה ערי בהי צריך להיות. ענפכם תיתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. הם קודם כל, ערי ישראל ייתנו את פריים. ב', למה? כי עם ישראל קרב לבוא, חוזר לארץ. כי הנני עליכם ופניתי עליכם ונאבדתם ונזרעתם, והרביתי עליכם אדם כל בית ישראל כולו, ונושבו הערים והחורבות תיבננה. והרביתי עליכם אדם ובהמה ורבו ופרו והושבתי אתכם כקדמותיכם. אני מדלק טיפה, ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם. אבל אפשר לומר שהפרק המפורסם ביותר, שעוסק בעצם בסוגיית קיבוץ גלויות, וכאן על הפרק הזה הייתי רוצה טיפה יותר להתעכב, זה פרק ל"ז, חזון העצמות היבשות, שמופיע בספר יחזקאל. ידוע שיש בגמרא מסכת סנהדרין כמה דעות מהו חזון העצמות היבשות. הדעה המרכזית בגמרא, כדאי לראות שם סנהדרין דף צדי ב', הדעה המרכזית בגמרא היא דעתו של רבי יהודה, תקפצו רגע לאמצע העמוד הזה, עמוד 55. רבי יהודה אומר שכל הסיפור הזה של חזון העצמות היבשות, שתכף נקרא אותו, באמת משל היה. זה לא מעשה כפשוטו, קרי, למשל, בני אפרים שמנו לקץ וטעו, או למשל, תחיית המתים שתהיה לעתיד לבוא, שזה פיזית עצמות יבשות שתכף נראה את הפרטים שקמו לתחייה, אלא באמת משל, זה באמת דוגמה. משל למה, אומר רש"י במקום, רש"י, שהיה מרמז להם על הגלות, כאדם מת שחוזר וחי. כך ישראל ישובו מן הגלות. אם כן, הפרק שאנחנו הולכים ללמוד לפחות את חלקו, הוא פרק שיבת ציון. חמש דעות. אמרתי, חמש דעות. אמרנו, זו דעת רבי יהודה. וזאת הדעה המרכזית שם בגמרא. בפשטות זאת תחיית המתים, למרות שאנחנו תכף נראה שלפי פשט הפסוקים לא מדובר על תחיית המתים, אלא על תחיית עם ישראל שחוזר לארצו. בואו נקרא את הפסוקים, בואו נראה. אז אנחנו בעמוד 55 למעלה. אומר יחזקאל הנביא, הייתה עליי יד השם, ופה נתעכב טיפה יותר ונרוויח עוד משהו בשביל ההמשך. הייתה עליי יד השם ויוציאני ברוח השם והניחני בתוך הבקעה והיא מלאה עצמות, והעבירני עליהם סביב סביב, והנה רבות מאוד על פני הבקעה, והנה יבשות מאוד. בואו נתאר את הסיטואציה באופן הכי פשוט שאפשר לתאר אותה. הקדוש ברוך הוא לוקח את יחזקאל, שם אותו כנראה באיזושהי בקעה, הגמרא אומרת את שם הבקעה, כדורה וכו', והבקעה הזאת מלאה עצמות, יבשות ומפוזרות. עכשיו בואו נעשה רגע סדר. אדם חי זה האדם שהעצמות, שזה בעצם השלד שלו, העצמות מחוברות אחת לשנייה, על גבי העצמות, נגיד זה באופן מאוד כללי, יש בשר, ובתוך הבשר ובתוך העצמות יש רוח חיים. כדי שאדם באופן הכי פשוט יחיה, הוא צריך בעצם להיות מורכב משלושה חלקים: עצמות, בשר, רוח, נקרא לזה, נשמה. עכשיו פה, מה בעצם יחזקאל רואה? יחזקאל לא רואה בני אדם חיים, הוא גם לא רואה גופות מתות, כלומר עצמות ובשר, הוא גם לא רואה שלדים, הוא לא רואה שלדים מפוזרים בביקה, הוא רואה עצמות, פה עצם, שם עצם, פה איזה עצם של רגל, שם איזה עצם של יד, פה איזה עצם של ירך וכדומה, מפוזר, שהעצמות האלה יבשות. כלומר המצב שיחזקאל רואה, אפשר לומר, הוא המצב, לא רוצה להגיד הכי קיצוני, כי נראה בהמשך שזה לא מדויק, כמעט הכי קיצוני שאפשר להעלות על הדעת, של נתק, כלומר אי הופעת חיים כפי שהיא יכולה להיות, כפי שהיא צריכה להיות. אין כאן רוח חיים, אין כאן בשר, גידים, נראה בהמשך, ואפילו שלד אין פה. זה כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה כמו יש מכונית שהלך מנוע, בסדר, מחליפים מנוע. יש מכונית שהחלקים מפוזרים בכל מיני מוסכים למחירת חלפים. לך תמצא עכשיו איפה נמצא הפנס, איפה נמצאת הכנף, איפה נמצא הקרבורטור. הכל מפוזר. יש מוסך שכבר הכל יבש, כבר אי אפשר להרכיב מזה כלום. אפילו חלקי חילוף זה כבר לא יכול לשמש. זה מה שראה יחזקאל הנביא. הייתה על היד השם, ויוציאני ברוח השם, והניחני בתוך הבקעה, והיא מלאה עצמות, והעבירני עליהם סביב סביב. הקדוש ברוך הוא לוקח את יחזקאל במרכאות לסיור בבקעה, לראות ולהיפגש עם העצמות האלה, והנה מה רואה יחזקאל, והנה רבות מאוד על פני הבקעה, והנה יבשות מאוד. כן, הרבה עצמות מפוזרות ויבשות. ויאמר אליי, בן אדם, שואל ריבונו של עולם את יחזקאל, התחיינה העצמות האלה? עכשיו כמובן, הקדוש ברוך הוא יודע את התשובה, הוא לא צריך את תשובתו של יחזקאל. אלא, שהקדוש ברוך הוא רוצה לסמן שבהיגיון אנושי, אין סיכוי שהעצמות האלה פתאום תתחברנה ויהפכו לשלדים, והשלדים האלה פתאום יקרם עליהם אור בשר וגידים, והגופות האלה פתאום תיכנס בהם רוח חיים, ופתאום יעמדו חיל כבד מאוד, כפי שיופיע במשך הפסוקים. אין סיכוי. זהו, זה מוות מוחלט. בלתי הפיך. כלומר, זה המצב הכי הופכי למציאות של חיים. ואז שואל הקדוש ברוך הוא את יחזקאל, מה אתה אומר יחזקאל? תכן העצמות האלה? אומר יחזקאל לריבונו של ריבונו של עולם, אם שואלים אותי כבן אדם במובן ההגיוני האנושי, אין סיכוי. אבל אם אתה שואל אותי, אז אתה יודע, ריבונו של עולם, אצלך אין בלתי הפיך. אצלך הכל אפשרי. ואומר השם אלוקים, אתה ידעת. ויאמר אליי, ואז מתחילה נבואת חזון העצמות היבשות, שלפעמים לא כל כך שמים לב לפרט הבא שאנחנו רוצים לחדד, שהוא ישלים לנו בעזרת השם את ההמשך. כה אמר, ויאמר אליי, נווה על העצמות האלה ואמרת עליהם. אומר הקדוש ברוך הוא לחזקאל, העצמות היבשות, שמעו דבר השם. כה אמר השם אלוקים לעצמות האלה, הנה אני מביא בכם רוח וחייתם, ונתתי עליכם גידים, ועליתי עליכם בשר, וקרמתי עליכם אור, שימו לב לסדר, ונתתי בכם רוח וחייתם, וידעתם כי אני השם. אומר הקדוש ברוך הוא לחזקאל, תתנבא, אני מוסיף עכשיו את הנקודה שאנחנו רוצים לחדד להמשך, תתנבא נבואה אחת, פעם אחת נבואה אחת, שכל התהליך הזה של התקרבות העצמות עצם אל עצמו, עד כדי הפיכת העצמות לשלד, ואחר כך קרימת האור הבשר והגידים, ואחר כך נתינת רוח החיים והופעת החיים, כל זה יקרה בנבואה אחת, בפעם אחת. זה מה שקבע חומר לחזקאל, עוד פעם. כה אמר השם אלוקים לעצמות האלה, כה אמר השם אלוהים לעצמות האלה, הנה אני מביא בכם רוח וחייתם. ונתתי, זה כותרת כללית. עכשיו איך זה יקרה? ונתתי עליכם גידים, ולתי עליכם בשר, וקרנתי עליכם אור, ונתתי בכם רוח, וחייתם וידעתם כי אני השם. ואז קורה, כאן מדובר על נבואה אחת, עכשיו בואו נראה מה קרה בפועל.
אני מביא בכם רוח וחייתם,
הנה בוא נראה את ההמשך. ההמשך יהיה ויבר את השאלה שלך. מה קורה בפועל? אומר יחזקאל הנביא, וניבאתי כאשר צוויתי, ויהי קול כי נביא, והנה רעש, והנה רעש, ותקרבו עצמות עצם אל עצמו. כלומר העצמות האלה הולכות ומתחברות זו לזו לפי הסדר הנכון של שלד של בן אדם, אבל המשך הנבואה או המשך המציאות שהיא מימוש, היא באלף, אלף יוד, היא מימוש הנבואה, וניבאתי כאשר צוויתי והיה קול כי נביא והנה רעש ותקרבו עצמות עצם אל עצמו, וראיתי והנה עליהם גידים ובשר עלה, אם כן אנחנו מתקדמים, עצמות, גידים, בשר, בסדר? והקרא מעליהם אור, כמובן כל אחד מהממדים האלה הוא מצד עצמו, נעזוב כרגע את החלוקה הפנימית הזאת, אבל בכל אופן מה חסר, שנייה אחת, מה חסר? והקרא מעליהם אור מלמעלה, ורוח אין בהם. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר לחזקאל את כל הנבואה בפעם אחת. מה שקורה בפועל? זה שכרגע עוד אין רוח. ואז יחזקאל תמיה. רגע, רגע. בואו נדבר רגע במושגים, לא של נמשל, במושגים של משל. יש כבר מציאות של גופה, אבל אין עדיין רוח חיים. עכשיו בואו נדבר במושגים של נמשל. יש כבר גוף, אבל אין עדיין נשמה. יש חומר, אבל אין עדיין רוח. ואז יחזקאל, רק שנייה אחת, בואו נלמד מסודר שנייה. ואז יחזקאל רואה שאין בהם רוח. למרות שהנבואה הייתה בפעם הראשונה על הכל בפעם אחת בבת אחת, בשלב הראשון אין רוח, ואז ויאמר אליי, הקדוש ברוך הוא מתערב, כדי חס ושלום שיחזקאל לא יתייאש, כשמדינת ישראל בת 62 שנה, והיא לא בדיוק עם רוח חיים, במובן שאנחנו מדברים עליו, כלומר בית המשפט העליון, הוא עוד לא בדיוק בית המשפט שאלו אנחנו מצפים, וכנה על כל המערכת כולה, ויאמר אליי, ינבא אל הרוח, ינבא בן אדם. ואמרת אל הרוח, כה אמר השם אלוקים, את רוח מיואשת מהגוף הזה, מהעצמות, מהבשר, מהגידים, מהאור, כשאין רוח, בואי הרוח ופחי בהרוגים האלה ויחיו. זה כבר לא עצמות, לא יבשות, לא מפוזרות. ואז באמת יחזקאל מתנבא שוב, בניגוד לנבואה הראשונה, שאתה, שהכל היה בפעם אחת, בנבואה המעשית, כבר, באידיאל הגדול, הקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל, זה הנקודה שהיא תשליך לנו להמשך, לא נתמקד בה היום. אבל הנבואה המקורית של ריבונו של עולם, היא שהכל יהיה בפעם אחת. הנבואה, מה שקורה בפועל במעשה, זה שיהיה בשני שלבים. שלב ראשון יהיה בניין הגוף, שלב שני יופיע בניין הרוח. עכשיו זה נשמע אולי דרשות, אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך, ונוכיח את זה מדברי חכמים בכל הדורות, שכך אמור שהדברים יהיו. יש כאן פרק שלם בספר, שנקרא גאולת הגוף, ואחר כך גאולת הרוח. הנה פה אחד המקורות, אולי אחד הדיוקים, בחזון עצמות היבשות שמברר את זה, אבל עוד לפני כן בוא רגע נקיף רק את עניין הכללי של, של קיבוץ גלויות. ואז באמת וינבאתי כאשר ציווני, אומר יחזקאל, פעם שנייה, ותבוא בהם הרוח ויחיו, ויעמדו על רגליהם חיל גדול מאוד מאוד. אומר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, מה אתה ראית? מה זה החזון הזה? ויאמר אליי, בן אדם, העצמות האלה כל בית ישראל אמה. זה עם ישראל. זה לא פרט, זה לא איזה קבוצה אנושית מסוימת מעם ישראל שהייתה בתקופה היסטורית במקום מסוים. זה כלל ישראל. הנה אומרים, יבשו עצמותינו ועבדה תקוותינו, נגזרנו לנו. אם נלך לפי שיטתו של רבי יהודה, וזה המשך הפסוקים תכף נראה, קהילות מפוזרות בגלויות. סובלות, אנטישמיות, פוגרומים, פורנויות שסייעה השואה. יאוש. אין סיכוי. עבדה תקוותנו. נגזרנו לנו. זהו, אנחנו גזורים לגמרי. זאת הגזרה שגוזרת אותנו לגמרי. אי אפשר יותר לחבר, אי אפשר יותר לאחד. לכן ינבא, אומר הקדוש ברוך הוא יחזקאל, ואמרת עליהם, כה אמר השם אלוהים, הנה אני פותח את קברותיכם, לפי הדעה הזאת, של רבי יהודה שתכף נראה את זה לכאורה פשט הפסוק, הקבר הוא הגלות. כמו שאמרנו הרבה פעמים, הגלות זה בית הקברות של עם ישראל. לצערנו הרב, גם כפשוטו, אבל לא רק כפשוטו. זה בית הקברות, אנחנו לא יכולים, גלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה, כמו שלמדנו כבר באריכות רבה. זה ביטול תורה במובן היותר שלם של התורה. כנסת ישראל, כנסת ארץ ישראל, לא מופיעה, לא יכולה להופיע. לכן כה אמר השם אלוהים, הנה אני פותח את קברותיכם, והעליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. אדמת ישראל? זה תחיית המתים, אבל לא במה שתחיית המתים הרגילה, למרות שזו דעה אחת בגמרא, אלא קיבוץ גלויות, כמו שרשי אומר על רבי יהודה. כאדם מת שחוזר וחי, כך ישראל שוב מן הגלות. ודעתם, אני רוצה רגע אולי לחזור על דברים פשוטים. לנו זה נראה דבר טבעי, שבכיתה הזאת עכשיו יושבים פה אנשים שאבותיהם באו מגלויות שונות מכל קצווי העולם. אפשר לעשות רגע איזה טסט אחד, בסדר? מאיפה אתה, לא, במקור אתה מארץ ישראל, אבל בגלות, מאיפה אתה?
מצד האמא מעיראק, מצד
האמא מפרס. פרס ועיראק יושבים פה בכיתה. ליאור. מצרים ופרס. הלאה. אז יש לנו מצרים, עיראק ופרס.
הודו ותימן.
הונגריה ורומניה.
כורדיסטן וספרד.
סוריה ורומניה. תימן ופולין.
כורדיסטן
ומרוקו. תימן ומרוקו. ספרד ותימן.
יש לי אבל גם מה להגיד על זה.
רגע, שנייה, אתם לא מתרגשים מזה.
לא, יש לי משהו להגיד ש...
תחשבו רגע, תלכו. אבל לפני רגע, עוד לפני כל מי שנשארו שם. תחשבו רגע, תלכו, בואו נלך רגע ביחד, שלושה דורות אחורה. ארבע דורות אחורה. שמונה דורות אחורה. 20 דורות אחורה, בסדר? תראו איך אנחנו עצמות יבשות. מפוזרות. והנה פה, בכיתה אחת, תראו... איזה קיפוץ גלויות. תגידו, זה לא גאולה? יש עוד קושיות על מה שעכשיו נאמר פה? לי אין קושיות, אני חושב שגם לחזל אין קושיות. לכן זה נס. כשחזקאל שואל, הקלו קושיות לחזקאל נביא, תגיד, מה אתה אומר? תכן העצמות האלה. ריבונו של עולם, ברובד ההגיוני, מה הקשר בין תימן לפולין? תגיד לי. אחרי 2000 שנות גלות ואנטישמיות כזאת וצרות כאלה. והנה, אנחנו יושבים היום בירושלים. בכיתה אחת. בבקשה.
שאלה בגיל 15 מספרד, הוא אמר לי שעצם זה שכל מי שנשאר שם המשפחה שלהם נמצא בני דודי דודי מכל הכיוונים. כבר לא יהודי היום? והוא כאן בארץ מגדל משפחה, עושה מה שהוא עושה, כל התהליך הזה?
אז זה הנס הגדול שחזקאל הנביא. ובאמת ברמת ההיגיון, הרי כל מי שקרא קצת מחקרים, אפשר לפתוח אינטרנט היום, זה פשוט, פותחים אינטרנט תופעת קיבוץ הגלויות של עם ישראל אחרי 2000 שנות גלות. תראו מה אמרו פילוסופים גויים על התופעה הזאת. זה דבר יוצא דופן, זה דבר בלתי סביר לחלוטין, זה דבר בלתי נתפס. אז אנחנו נולדנו בארצנו, וזה נראה לנו כפשוט. אבל אבות אבותינו עד לפני 4 דורות זה לא היה פשוט בכלל. לא אמרנו שאין בעיות. אבל רגע, בוא נתרגש קודם כל מהגודל. בסדר, אנחנו נלמד את זה בהמשך. לכן רק, הנה כבר אתה מדבר, סליחה, רק נגמור את זה. לכן, אני חוזר שוב. ויאמר אליי, בן אדם, העצמות האלה כל בית ישראל הם, הנה אומרים יבשו עצמותינו ועבדה תקוותינו נגזרנו לנו. לכן ינבא ואמרת עליהם, כה אמר השם אלוהים, הנה אני פותח את קברותיכם והעליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל, וידעתם כי אני השם בפתחי את קברותיכם ובעלותי אתכם מקברותיכם עמי, ונתתי רוחי בכם וחייתם והנחתי אתכם על אדמתכם. כמובן, כאן הכל הוא באחד המחתה, בכלי אחד, בשלב אחד. כאן יחזקאל לא מתאר את כל השלבים ואת כל המשברים שיהיו בדרך וכו'. והנחתי אתכם על אדמתכם המיעד שאנחנו נגיע לעולם של מנוחה בארץ הזאת. יהיו עוד הרבה שלבים פה. אבל זה הכיוון העקרוני. וידעתם כי אני השם, ודיברתי ועשיתי נאום השם. דרך אגב, פעם עשיתי את הטסט שעשינו עכשיו במשפחה. משפחה אחת. כאן יושבים אנשים שהם לא בני משפחה. משפחה. זה לא יומן. משפחה אחת מכל קצוות העולם. בבקשה.
הנביא רואה את העצמות היבשות מתקרבות עצם עצמה וקורמות בשר, מעלות בשר וקורמות אור. כבר אומרים שהספק שגם הרוח תבוא.
אולי לא.
אחרי שכזה דבר קורה.
תגיד לי, אתה יודע כמה אנשים?
עצמות יבשות מתקרבות.
בוא נלך לנמשל של רבי יהודה, בסדר? בוא נלך לנמשל לפי דעת רבי יהודה. לצערנו הרב, יש עוד אנשים, נקווה שאתה צודק, אבל נראה לי שאני צודק, לצערי הרב. שיש עוד אנשים שחושבים שבמדינת ישראל לא תנפח הרוח. במדינת ישראל לא תנפח הרוח. למה? כי זה חסר רוח. אתה יודע שהיום, סליחה שאני מדבר על עצמי, ביקשו ממני לבוא לסימפוזיון ביום העצמאות, עם, נקרא לזה רבנים מזרמים אחרים כיוון אחר, ולעשות איזה מין דיון כזה, פורום כזה, האם זה גאולה. האם אנחנו חיים בתקופת גאולה. היום בצהריים. יש הרבה אנשים לצערנו הרב שלא ברור להם שעכשיו זה גאולה. כי הכותרת של העיתון שהיא חסרת פרופורציה למבט הכולל, למבט על הזה, היא מתה אותנו.
הרוח כבר קיימת,
אבל לא מרגישים הרוח. אבל יש אנשים שלא, יש אנשים אתה ברוך השם אולי רואה את הדברים נכון, אבל יש אנשים שלא רואים את הרוח באופן הזה שאתה רואה. רוח מבחינתם זה כולם חוזרו בתשובה, זה בית מקדש, זה כהנים בדוכנה. הם לא רואים את זה. כי אתה יודע עוד כמה מכוניות נוסעות בשבת, אתה יודע עוד כמה אנשים הולכים לים וכולי.
אוקיי,
okay,
שמחה, אבל
אמרו
שזה עדיין לא
עושה. עוד לא סיימנו, אנחנו בתחילת הדרך, זה השור השני לפסוגת גאולה סך הכל. וזה מה שיחזקאל הנביא ראה. דרך אגב, אם אנחנו רוצים יותר להחריף את הדברים, הגאון מווילנה, על חזון העצמות היבשות, אמר דברים מזעזעים. תראו מה הוא כותב אצלנו בעמוד 55. אומר הגר"א, וכן אנחנו, זה כתוב בסוף ספרה דצניעותא, ספרה דצניעותא זה אחד הספרים שכתב הגר"א, ספר פנימי מאוד, כך הוא כתב, וכן אנחנו בגלות ובפיזור עצמות, העצמות היבשות, כי מעת שחרב הבית, יצא רוחנו עטר את ראשנו, ונשארנו רק אנחנו, הוא הגוף שלה בלא נפש, ויציאה לחוץ לארץ הוא הקבר, ורימה מסובבת עלינו, ואין בידינו להציל מן העובדי כוכבים, האוכלים בשרנו. עכשיו תראו מה הוא אומר, תראו איזה שלבים של ריקבון, תקרה בגלות. אולי איזושהי הקדמה קצרה רגע. סליחה שאני מדבר על דברים שקשה לשמוע אותם. אבל לפחות מה שכתוב בספרים, לא הלכתי וחפרתי, אבל מה שכתוב בספרים. אדם נפטר מן העולם. הנשמה חוזרת למקורה. הגוף, כלומר שלד העצמות ורקמת האור, הבשר וכו', נקברים מתחת לאדמה. מה מתחיל לקרות שם מתחת לאדמה? לקרות שם, מתחת לאדמה. לאט לאט הבשר מתחיל להתעכל, להיאכל. בשלב מסוים נשאר שלד עצמות. באיזשהו שלב גם מה שמקשר בין העצמות מתחיל להיפרד. ואז יש גל עצמות. באיזשהו שלב, לפי הגר"א, וכנראה זה גם הפשט, גם העצמות מתחילות להיאכל. וכאן הגר"א תכף עוד שתי שורות יתאר דבר נורא. שכשאתה תחפור אחרי אלפי שנים שם, באותו מקום שנקבר אדם, יש שם חול. יש שם אדמה. העצמות עצמם כבר התפרדו לארבע ממדים מאפר מים רוח אש, והנה יש פה אדמה. דרך אגב, לפי זה יוצא שמה שאנחנו אומרים בלכה דודי על פי הנביא, זה דבר מזעזע. התנערי מאפר קומי. מה הפשט לפי זה? שאנחנו נגיע למצב בגלות שנהפך כבר לאפר. כלומר, כבר תחפור מתחת לאדמה, ולא תדע שנקבר פה פעם מישהו, זה פשוט אדמה. כי הבשר מזמן נאכל, ואפילו העצמות כבר נפרדו זו מזו, ואפילו נאכלו, ואפילו מהם לא נשאר כלום. הנה, אומר את זה הגר"א, תראו, הוא מתאר את השלבים השונים של הריקבון בגלות. אני חוזר שוב. ויציאה לחוץ לארץ הוא הקבר ורימה מסובבת עלינו, ואין בידינו להציל מן עובדי כוכבים האוכלים בשרנו, כפשוטו וכדרשו, גם מבחינה פיזית אנטישמיות וגם מבחינה תרבותית, תורנית, התבוללות. ומכל מקום אומר הרב, אומר הגר"א, סליחה, היו חבורות וישיבות גדולות. לפחות היו בהתחלה, בשלב הראשון בגלות, היו מרכזים תורניים, שלפחות היו איזה תחנת דלק רוחנית ומעשית, לאומית, לשמור על איזושהי גחלת של חיים של עם ישראל. אבל מה קרה? עד שנרכב הבשר, והעצמות נתפזרו פיזור אחר פיזור, אז אפילו עולם הישיבות התחיל להתפורר. ומכל מקום, עדיין היו העצמות קיימות, שאין תלמידי חכמים שבישראל מעמידי הגוף. מה היה הגר"א כותב אחרי השואה, ריבונו של עולם, מה היה כותב? זה לפני השואה. אז בהתחלה היו מרכזים רוחניים, אחר כך המרכזים האלה התפוררו ונשארו תלמידי חכמים מפוזרים במקום כזה או אחר. עד שאפילו זה נרכב, עד שנרכבו העצמות, ולא נשאר אלא תרוות רכב מאיתנו, ונעשה אפר. אין כבר זכר לזה שפה קבור אדם. ואנחנו מקווים, אומר הגר"א, ואנחנו מקווים עתה לתחיית המתים. אבל תחיית המתים קודם כל באומן של שיבת ציון, ואחר כך באומן של תחיית המתים לעולם הבא בעזרת השם. ואנחנו מקווים עתה לתחיית המתים, התנערי מאפר קומי. לפי זה הפשט הוא כפשוטו. זה לא שהיינו במצב שפל, ואפר זה דוגמה. אלא פשוט נהפכנו לאפר. צרינו הרב, נהפכנו לאפר. שם אפר, שם אפר זה ממקום אחר. שם אפר זה ממקום אחר. זה זווית אחרת של האפר. כאן מדובר על אפר במובן הזה שכביכול אין זכר לעם ישראל. חס ושלום. אומר הגר"א, אבל אנחנו בטוחים, ויערה רוח ממרום עלינו. הקדוש ברוך הוא יערה אלינו רוח ממרום. אתם זוכרים אתמול את אור החיים הקדוש? על פסוק ג' שקיבוץ גלויות הראשון יהיה על ידי הקדוש ברוך הוא. קיבוץ גלויות השני יהיה על ידי אליהו הנביא ומלך המשיח. ואיך הקדוש ברוך הוא יעורר קיבוץ גלויות? והגאולה תהיה בהאיר ליבות בני אדם. נכון? הקדוש ברוך הוא יעורר אותנו מלמטה. אותו דבר כאן הגר"א. ויערה רוח ממרום עלינו. הקדוש ברוך הוא יערה עלינו רוח. ויעורר אותנו. פתאום, שובו ציון. הולכים לציון. טוב, עד לכאן, פחות או יותר מספר מקורות, כמו שראינו בתורה, פרשת ניצבים, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל. יש כמובן עוד הרבה מקורות לעניין הזה של קיבוץ גלויות וסימן גאולה. עכשיו בואו נראה קצת בחז"ל. כן.
רגע, אני רוצה לחדד, העניין שמעת על הייאוש של יחזקאל, כאילו מתייאש בדבר הראשונה, ואז...
יחזקאל בשלב הראשון של הגאולה מגיע לייאוש, כי הוא רואה שלכאורה התוכן, הערך, המשמעות, הפנים של הדברים חסר. זה מזכיר קצת את המאמר שהזכרנו פה פעם, שאולי מישהו מהיושבים פה למד אותו או קרא אותו בשבט נבטים בבני עקיבא, או אריאל, או עזרא, או אם שכחתי תנועה אחרת אני מתנצל. המאמר הזה נקרא בספר מאמרי הראייה להוסיף אומץ. פעם צריך ללמוד את זה או לקרוא את זה לפחות. שם הרב מתאר מציאות של בני אדם שחופרים באדמה כי הם רוצים לשתות מים ואין מים, ולאט לאט הם מתחילים לאבד את הסבלנות שלהם. אז יש כאלה שחופרים, חופרים, חופרים ולא מגיעים למים, והם פורשים ומתייאשים. יש כאלה שלא מתייאשים, אומרים, עוד לא הגענו לעומק המתאים, צריך לחפור עוד. חופרים עוד, סוף סוף מגיעים למי תהום, אבל המים גלוחים. מים מלוכלכים, לא ראויים לשתייה. אומר שם הרב, גם בשלב הזה יש כאלה שיפרשו. אומר הרב דבר חמור, אש שיפרשו בשלב הזה הם יותר גרועים אלה שפרשו בשלב הראשון. כי אלה שפרשו בשלב הראשון לא ראו שום זיק של מים. אלה כבר הגיעו למים. אז תחפור עוד קצת ותגיע למים הצלולים שאפשר לשתות אותם. אומר הרב, אבל גדולי האמונה יודעים שאם הגענו למים הדלוחים, זה מראה שבעומק יותר, בעומק יותר עמוק יש מים נקיים, והם חופרים ובסוף מגיעים אל המים. כל זה משל לתחיית המתים של עם ישראל מהגלות לגאולה. אז אנחנו לאט לאט, אנחנו, תהליך הגאולה הוא תהליך של חפירת באר. אז בהתחלה אין מים בכלל, אחר כך מגלים מים גלוחים, וברוך השם לאט לאט המים הרבה יותר צלולים. זו עובדה. סיפרה לי אישה חשובה לפני כמה ימים. לא משנה. אם אני לא רוצה להגיד את שמה, אז אני לא רוצה להגיד את שמה. סיפרה לי אישה חשובה לפני כמה ימים, שמוזמנת לדבר ולנאום בפני כל מיני קבוצות בעם ישראל, ולא פעם ולא פעם בפני קבוצות שהם בעמדות מפתח בחברה הישראלית, אני רוצה כרגע לפרט את הפרטים, שהזמינו אותה ביום העצמאות הנוכחי, או ביום הזיכרון, שביום העצמאות הנוכחי, לדבר בפני 130 איש, שהם קשורים לגוף מאוד מרכזי במדינת ישראל, אני רוצה כרגע להזכיר מי הוא. והיא אמרה להם, כשהתקשרו אליה, היא אמרה להם, אתם יודעים שאני אזכיר הרבה את אלוהים בשיחה שלי. אין בעיה, תזכירי חופשי את אלוהים. אז היא אומרת לי, אתה יודע, לפני כמה שנים זה לא היה כך. לפני כמה שנים היו מזהירים אותי, רק את תדברו יותר מדי על אלוהים. אתם יודעים שבחלק מבמות הפיזור, הנקראות בטעות בידור, בליל יום העצמאות, שעליהם יעמדו כל מיני זמרים ופטישי סרק, יגידו תפילה לשלום המדינה. זה פורסם בעיתון, שחור על גבי עיתון, אני ראיתי את זה. זה חדש. אנחנו מתקדמים, מתפתחים. המלחמה האחרונה בעזה הייתה מלחמה שמבחינת גילויי האמונה שבה, גם לפני וגם בתוך, לא היה כדבר, כל מי שהיה שותף במלחמות ב-30-40 שנה האחרונות, אמר שלא היה כדבר הזה. אנחנו הולכים ומתקדמים ומתפתחים. פחות מפחדים לדבר על אלוהים. אלוהים זה לא מילה גסה. אז הנה, אז אנחנו הולכים והמים נהיים יותר צלולים. זה נכון שבדרך למים הצלולים, אז ממילא קם מהצד השני, מי שרוצה להכיר את המים. זה נכון. בסדר, תהליך. צריך לעבור אותו. וחזקאל הנביא יכול להגיע אחת השם ליוש, כשהוא רואה שיש גוף אין רוח. אז ישמע כל המאמץ, ישמע כל החשבון הזה, ישמע כל הדרך הזאת, רבונו של עולם. אל תדאג, תהיה בסוף רוח. וחזון העצמות היבשות, הייתי אומר ככה, חזון העצמות היבשות, אנחנו ההוכחה שהוא מתממש. כמו שהבוקר אמרנו בשיעור, היינו כחולמים. אנחנו לא עם חולם, אנחנו עם שהוא כחולם. דיברנו על זה היום, אני חושב, נכון? מה? באורות התשובה דיברנו. אצלנו החלום הוא עובדה, החלום הוא מציאות. החלום רק מעוקב מלהתממש כמה שנים, יכול להיות 2000. אבל בסוף החלום הופך לעובדה. אנחנו העובדה של חזון העצמות היבשות. מה שכתוב פה זה, אנחנו, מה שעשינו מקודם, זאת ההוכחה, הנה זה פה. כי אני השם דיברתי ועשיתי נאום השם, לפני כמה שבועות, לפני פסח, לפני בערך כחודש וחצי, היו פה חברי כנסת ממפלגות מסוימות. היו פה כמה ביקורים, אחד הביקורים. הייתי שותף לביקור הזה. אחד מהשלבים בביקור היה שפשוט עברו בין נקרא לזה, המחלקות השונות במכון מאיר. בשלב מסוים של הסיור, הגענו לאחת הכיתות שאני חושב היא דוברת אנגלית. ישבו שם סך הכל 10-15 תלמידים. למדו באולפן, למדו עברית. והתחילו להציג אחד אחד מי הוא, מאיפה הוא, מאיזה ארץ הוא. אני יכול להגיד על עצמי, אני שאני פה, זה הבית שלי פה, הייתי, נדהמתי. מכל העולם. מכל העולם. וזה לא שהסבים שלנו עלו לפני 30, 50, 70, 80 שנה. הם עצמם, המשפחות שהם עדיין בחוץ לארץ, והנה הם פה. אז ראו, אז התקנו ככה על, 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 על חברי הכנסת. איך הם מגיבים לזה? זה היה מדהים לראות את ההתרגשות. בכיתה אחת, 10 אנשים, מכל קצוות העולם. ואתמול היה שם אחד שלה לפני יומיים, היה אחד עלה לפני שבועיים. זה לא גאולה. פשוט. הנה, חזון העצמות היבשות, כן.
היום עוד יש למה לבוא. יהודים רואים, יש מדינת ישראל, יש מדינה של יהודים. אבל קראתי לו מזמן ספר אלטנוילן של רוצה. שם הוא מתאר, תלך הרוח בימים שהוא היה חי בהם
באירופה.
את הזלזול והציניות שבאו לידי ביטוי כלפי אותם ציונים שרצו לעלות לארץ. זה אפילו מביך להיות ציוני באותה תקופה, וכל מה שהוא מתאר שם אחרי ה-25 שנה שהוא בא, שהוא חוזרים לארץ ישראל כל התחייה, וכשאתה נכנס לתוך הספר, אתה אומר, בוא נה, הוא חולם בהקיץ, הוא חי בסרט, ממש. עם כל התיאורים, עם כל הזלזול, ועם כל הפחד הזה של לעלות לארץ, כי היהודים עם המעמד שלהם, ופלסטינה היא ארץ זנוחה והכל, וזה פשוט מדהים.
אם אני יכול להוסיף...
זה הרבה מעבר לזה שיש היום מדינה והם באים לפה כי יש מדינה כבר, אבל מה שהיה בהתחלה זה עוד פי כמה וכמה.
אם אני יכול להוסיף למה שאתה אומר, אני הייתי במוזיאון הרצל לפני כשבוע, ו... יש יתרון לספר, יש יתרון לסרט או למוזיאון או לכל מה שיש שם, לא משנה כרגע. יש שם, זה גם מורכב, יש גם כמה דברים שהם בעייתיים, אבל בכל אופן בואו רגע נסנן את הבעיות ונתמקד בעיקר. הרצל הגיע באיזשהו שלב כשהוא עסק בדיפלומטיה, והסולטן הטורקי נקרא לזה המנהיג הגרמני וכו', לא היה לו עם מי לדבר. הוא הגיע לייאוש כזה, וכאן אני רוצה להוסיף על דבריך, שלא רק לא האמינו לו שאפשר להגיע לארץ ישראל ושיהיה פה משהו, כי הרי הארץ הזאת הייתה חס ושלום, כלום, אפילו מקורות מים, כלום, אלא הייתה בעיה יותר חמורה להרצל, שחלק לצערנו הרב הזה, זה בדיוק האפר הזה, שנהפך לאפר, שאחרי 2000 שנות גלות, ושם בסרט זה מחודד מאוד, הרבה מאוד יהודים, אולי רוב היהודים, כולל ההנהגה, לא האמינה שאנחנו עדיין עם בכלל. כלומר, היה כאן שתי תובנות בסיסיות חסרות. קודם כל, יש כאן עם שנקרא העם היהודי. שלב ב' זה יש לו ארץ, אז בואו נגיע לארץ שלו. ושם מתחדד מאוד, וגם בספר עכשיו מתחדד מאוד, וגם בספר אחר מתחדד מאוד, שיש מציאות קודם כל כזאת שנקראת עם ישראל. זה לא שיש איזה כמה יהודים פה וכמה יהודים שם וכמה יהודים שם, וכל אחד מתבלבל ומתבולל בארץ שאליה הוא הגיע אחרי גלות, בגלות. קודם כל, הרצל צריך בכלל לשכנע שיש לנו מציאות שנקראת עם. דרך אגב, אתה יודע, אחד הסימונים, רק עוד דבר אחד, מחילה, אחד הסימונים שנפלו לי אז, ידעתי את זה, אבל זה התחדד לי מאוד הנקודה הזאת, שאנחנו מזלזלים כל הזמן, שככל העמים בית ישראל, נכון שאנחנו עם ככל, רוצים להיות עם ככל העמים. וגם שם מתחדד, וגם הספרים מתחדד, מתחדד הנקודה, שזה שהרצל הביא אותנו, או לא רק הרצל, הכל בהשגחה אלוקית, אבל הגענו להכרה כזאת, שאנחנו עם, ואפילו לא יצויר בשלב הראשון, ככל העמים, זה עצמו דבר אדיר, זה נס. שאחרי 2000 שנה, העצמות המפוזרות רואות את עצמם כשלד אחד, כמציאות אחת. לא עצם ששייכת לגוף אחד ועצם ששייכת לגוף אחר, אלא עצם ששייכת לאותו גוף, העצמות ששייכות לאותו גוף. לכן העבודה שקרתה בימים ההם, ועם אותם יהודים אז הגיעו לארץ, קראו פה שני ניסים. אני רק מוסיף על דבריך. קודם כל, שהאמינו בכלל שאנחנו עם אחד, שהעצמות האלה קשורות אחת לשנייה. ובית, שהבינו שהעצמות האלה שקשורות אחת לשנייה צריכות להיות במקום מסוים. והוא דווקא ארץ ישראל, ולא מקום אחר.
זה באמת היה ככה.
נכון, זה היה ככה.
כי היהודים הגדירו לעצמם יהודים בגלל האנטישמיות, לא בגלל להיות אותם יהודים.
נכון, ולכן אני חושב נראה מסכים, ולכן אני חושב שאנחנו צריכים קצת להרגיע את הזלזול שלנו בזה שאנחנו רוצים להיות עם בין העמים. שיהיה לנו שגריר באום. אם ניקח 100, 130, 150 שנה אחורה, זה היה, כמו שאמרת, חלום בהקיץ שיש עם שנקרא ישראל. ויהיה לו, ותהיה לו שלב בית מדינה, ויהיה לו שגריר. איזה, אין פה קבוצה. יש פה אוסף של פרטים שאין ביניהם קשר בכלל. ולכן אנחנו נוטים הרבה פעמים, גם אני, נוטים הרבה פעמים, לא להעריך מספיק את הנקודה הזאת של להיות עם בין העמים, להיות עם בין העמים, להיות עם בין העמים. אנחנו לא ככל העמים בית ישראל. אנחנו עם אחר, יש לנו דגל אחר, יש לנו מטרות אחרות. אבל מצד שני, בפרספקטיבה ההיסטורית של 2000 שנות גלות, של העצמות היבשות, אין פה בכלל, היה נראה שאין פה שלד בכלל. אבל בחומר שאין לו רוח. שר כוח על ההערה שלך, אני הרגשתי גם את הדבר הזה, אני גם עכשיו קורא איזשהו ספר, וגם עכשיו ככה, וגם אני מאוד מתחדד לנקודה שאתה מדבר עליה, וגם הנקודה שכרגע הזכרנו. שעוד ההכרה הלאומית שלנו כעם עוד לפני ארץ הייתה חסרה בימים ההם. ולמרות זאת, עכשיו נגיע למה שאתה אומר, ולמרות זאת, אם בימים ההם אוסף הפרטים שלא ראו את עצמם כעם, פתאום הבינו את עצמם כעם, והבינו שהעם הזה צריך להיות דווקא בארץ הזאת, ועשו את המהלך הזה אל שום מקום, חס ושלום. חסר סיכוי לחלוטין, וברוך השם אחרי 62 שנה, נגיד מאז העלייה הראשונה, אנחנו 128 שנה, נכון? אם אני לא טועה, 128 שנה, מאז העלייה הראשונה, וצריך פשוט רק לראות תמונות. איך הייתה נראית הארץ הזאת לפני 130 שנה? רק לראות תמונות, זה הכל, לא צריך כלום. ואיפה אנחנו היום? היינו ככל מי? ממש. ועכשיו מהמקום הזה, בוא נשמע את שערוריית הולילנד, ובוא נשמע את גירוש גוש קטיף, ובוא נשמע את בית המשפט העליון או משהו אחר. ובוא נשמע את המרגלת שהדליפה את המסמכים. במקום הזה בוא נשמע את זה. אז הכל מקבל פרספקטיבה אחרת לגמרי. זה לא שאנחנו מטומטמים ולא מודעים לבעיות. יש בעיות, הן צריכות טיפול, הבעיות האלה הן יסודיות. אבל רגע, 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 פרופורציה. טוב. טוב, כנראה שזמננו יסתיים. אז נמשיך בעזרת השם. הגענו לשלב הגמרא. אז יש כאן גמרא מסכת מגילה, יש כאן מדרש באיכה, ואחרי זה עוד כמה מקורות יותר מאוחרים. אז שיעורי בית אם אפשר. אנחנו נפגשים שוב כנראה רק ביום רביעי הבא, בעזרת השם. יום ראשון, יום עיון, יום שני, יום הזיכרון, הולכים לבתי הקברות, מי שהולך. יום שלישי, יום העצמאות, יום רביעי חוזרים, בעזרת השם, בסדר. אז נא להמשיך מעמוד 55 למטה, מסכת מגילה, ולהתקדם. תגיד עד סוף הפרק הזה, או התת פרק הזה, עד עמוד 58. בסדר? אוקיי, יישר כוח, יום עצמאות מוצלח.